ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, מאזינות ומאזינים יקרים. היום נמצאת איתי ליאת, שעוד מעט היא תציג את עצמה, ובעצם התכנסנו והזמנתי את ליאת כדי לדבר, בגלל שבמספר מקרים יצא שליאת אמרה שחוויית הפונדקאות שלה וחוויית המונוגמיה שלה, יש בה המון דברים מקבילים. וזה מאוד מאוד סקרן אותי, אמרתי לה בואי נדבר על זה, והיא אמרה לי סבבה, אז הנה באנו לדבר על זה. אז ליאת, בא לך להציג את עצמך קצת?
אני ליאת, אני בת אוטוטו 40, נשואה פלוס בן פלוס בת, אני דרמטרפיסטית, מנחת סדנאות בנושאים של תקשורת ומיניות, והייתי פונדקאית פעמיים. מבחינת המונוגמיה, אני חיה חיים המונוגמיים מזה 3 שנים, ובאמת כמו שאמרת, אני רואה קווים מקבילים בין פונדקאות להמונוגמיה, וגם עוד דברים, אבל בעיקר באמת שני הנושאים האלה שהם נושאים די משמעותיים בחיים שלי, הם גם קשורים ככה קצת אחד בשני.
אנחנו נדבר רגע בקצרה לדעתי על המונוגמיה שלך עוד רגע, כי אני חושבת שיותר אנשים שמקשיבים פה יודעים על מה מדובר, אבל בואי תגידי כמה מילים על פונדקאות ופונדקאות בארץ, ועל החוויה שלך קצת, של איך הגעת לזה בכלל.
כן, אז קודם כל באופן כללי על פונדקאות, בעצם כשאני מדברת על פונדקאות, אני מדברת על תהליך שבו אני בתור פונדקאית, נושאת ברחם שלי במשך 9 חודשים, עובר שהוא לא שלי. הוא לא שלי מבחינה גנטית, זאת אומרת בארץ מותרת רק פונדקאות מלאה, שזה אומר שהעובר לא שייך גנטית לפונדקאית. יש גם ארצות אחרות שבהן מתאפשרת פונדקאות חלקית, כשהביצית היא של הפונדקאית, בארץ זה לא מתאפשר. זה ככה בגדול. כשאני עשיתי את התהליכים שלי, בעצם התאפשר לי לעשות פונדקאות ולעזור לזוגות הטרוסקסואליים, תויים או שיש להם הסכם חיים משותפים. מאז כבר הדברים השתנו, וממש לאחרונה גם בעצם משרד הבריאות הפיץ את הבשורה שפונדקאות מותרת לכולם וכולן, כולל יחידניות, כולל יחידנים, כולל זוגות גייז, כולל באמת כל מי שצריך או צריכה, כל מי שלא יכול או יכולה לשאת הריון בעצמה, כמובן ולעמוד בקריטריונים מסוימים של המדינה, של מה שנקבע פה בארץ, ואפשר להיעזר בפונדקאית. זה ככה בגדול.
אז רגע, לפני כמה שנים עשית את שני התהליכים?
אז ילדתי פעם ראשונה בפונדקאות לפני 6.5 שנים בערך, ובפעם השנייה לפני כמעט 4 שנים.
אז בעצם לא היית עדיין באמונוגמיה.
נכון, לא הייתי עדיין באמונוגמיה.
זה היה ממש קצת לפני.
זה היה ממש קצת לפני. אני חושבת שזה גם פתח עבורי איזשהו תהליך שמתוכו הגיע גם האמונוגמיה. אני שמה לב שהרבה פעמים עולות שאלות אצל נשים שחיות המונוגמיה, של איך המונוגמיה שינתה את החיים שלי, או מה בעקבות השינוי הזה שהכנסנו של המונוגמיה, מה עוד השתנה. ואצלי אני מרגישה שזה אולי קצת הפוך, זאת אומרת, אני עברתי איזשהו תהליך, איזשהו שינוי, שהמונוגמיה היא חלק ממנו. אבל זה לא שהפתיחה של המונוגמיה הביאה איתה איזשהו, זאת אומרת, זה גם כמובן הכניס כל מיני מחשבות ותפיסות והרבה דברים התגבשו אצלי, אבל זה בא באמת בתוך איזשהו תהליך שהוא תהליך יותר רחב מבחינתי, שאני חושבת שהוא התחיל סביב הפונדקאות.
אוקיי, אז זה באמת לוקח אותנו ישר פנימה, בלי כל שאלות ההכנה, ונראה לי שאנחנו נגיע לשאלות הטכניות יותר תוך כדי השיחה, כי אני באמת מתה לשאול, אז באמת מה היה התהליך, ואיך דווקא פונדקאות הגיעה לשם, שהובילה בסופו של דבר גם לאמונוגמיה, כלומר מה הקשר בין הדברים?
אז אני כן הולך להתחלה של בעצם בחירה בפונדקאות, ולמה בכלל רציתי. פונדקאות בשבילי זה משהו ששמעתי עליו לפני כבר די הרבה שנים, וכששמעתי עליו זה מאוד הדליק אותי. שמעתי על זה ואמרתי, וואו, וואו, איזה דבר זה, ובאותה נשימה גם ידעתי שאני לא יכולה לעשות פונדקאות. כבר הייתי נשואה, ואז נשים נשואות לא יכלו להיות פונדקאיות. אז ככה, באמת באותו הרגע גם גיליתי את הדבר המופלא הזה, וגם אמרתי, טוב, אני לא אוכל לעשות את זה. זה היה גם עוד לפני שילדתי בעצמי. אחרי שנים, או בעצם לפני בערך 7 שנים, קצת יותר, פתאום גיליתי שאפשר. זאת אומרת שאנשים נשואות יכולות להיות פונדקאיות. וזה היה גם אחרי שכבר ילדתי את הבן והבת שלי. וברגע שגיליתי שאפשר, אמרתי, אוקיי, יופי, אני הולכת על זה. עכשיו, מבחינתי זה היה כמו משהו שאני יכולה לעשות, ומישהי אחרת לצורך העניין לא יכולה לעשות, ואני פשוט יכולה לעזור, אני יכולה להגשים חלום למישהי, למישהו, למי שהם, לא משנה. משהו שאני יכולה לעשות. וזהו, ואז בעצם הלכתי על זה. עכשיו, אני חושבת שפונדקאות זה איזשהו משהו שאחרי זה כשהתעסקתי איתו, זאת אומרת, במהלך הלימודים שלי, של התואר השני, של הדרמטרפיה, גם הייתי תוך כדי התהליך השני. וזה משהו שמאוד מאוד העסיק אותי. והעסיק אותי גם באמת מהבחינה הרגשית של מה שעובר עליי. זאת אומרת, בסוף התואר השני, כשהייתי צריכה להכין עבודת גמר, בחרתי להתעסק בנושא של הפונדקאות, ובנושא של החוויה הרגשית שלי כמטפלת, ובפרט בפוסט טראומה. אז לקחתי את הנושא של החוויה הרגשית שלי כמטפלת, ואת הנושא של החוויה הרגשית שלי כפונדקאית, ולתוך זה פשוט התחבר פתאום גם החוויה הרגשית שלי בתוך המונוגמיה, בתוך קשרים בין אישיים בכלל, וזה פשוט היה מין משהו שלא יכולתי לנתק אחד מהשני, כי בעצם לקחתי טקסטים שלי מכל מיני תקופות, והשוויתי ביניהם, ופשוט הטקסטים שכתבתי על מערכות יחסים ועל דברים כאלה, הם פשוט נכנסו שם והשתלבו שם, וזה היה מאוד מעניין לראות באמת את הדברים המקבילים.
אז מה היה באמת מקביל? מה הקו המחבר?
אז אני חושבת שיש כמה דברים. דבר ראשון, יש את הנושא של מה שלי ומה לא שלי. בפונדקאות, ההיריון הוא שלי. אני בהיריון. כל התחושות, כל ההורמונים, כל הדברים, הם אצלי, הם בגוף שלי. העובר לא שלי. אז זה מין הריון כזה שהוא שלי אבל לא שלי, או שהוא שלי וגם שלנו, וזאת איזה מין חוויה אינטימית מאוד מאוד קרובה סביב באמת הדבר הזה, שעולות שם הרבה שאלות של, מבחינתי לי עלו הרבה שאלות של חיבור וניתוק, עד כמה אני מחוברת לעובר, או עד כמה אני מנותקת מהעובר, עד כמה אני מחוברת להורים. היו שם המון המון שאלות של, של, של זה, של חיבור, של ניתוק, של קשר, שלי, של שייכות, וזה שאלות שאני רואה שאני מתעסקת בהן גם באמונוגמיה.
את רוצה להגיד לנו רגע את התשובות? מה היו התשובות שהגעת אליהן? מה היחס שלך לעובר? את הרגשת מחוברת, לא הרגשת מחוברת, ההורים?
זהו, אז אני ראיתי בעצם שהרבה מאוד תלוי בחיבור של ההורים נגיד לעובר, כי ברגע שהאימא מתחברת בעצמה להיריון ולעובר, אז כבר יש לו שייכות למישהי, יש לו אימא, ואז אני כן יכולה להתחבר אליו מכיוון אחר, לא מכיוון אימאי. אז ראיתי כמה שהקשר ביני לבין ההורים, והחיבור שלהם להיריון, משפיע על הקשר שלי והחיבור שלי לעובר ולהיריון.
אני שומעת אותך אומרת שכשהרגשת של התינוק שהגיע לעולם יהיה מרחב ובית ואהבה, אז היה לך קל יותר להרגיש כאילו, אוקיי, אני עושה את החלק שלי, ואחר כך אני יכולה לשחרר ולא להשאיר את החיבור?
כן, כן. כשדברים הם מוגדרים, או לא מוגדרים, כי זה לא עניין של הגדרה, זה לא שהגדרנו. כי מבחינת הגדרה, אז זה מאוד מאוד ברור. זאת האימא של העובר או התינוק, זה האבא שלו, אני הפונדקאית. מבחינת הגדרה יש שם את ההגדרות. אבל זה באמת מה שיותר משמעותי בשבילי, זה פחות ההגדרה, פחות הכותרת, השם, אלא יותר באמת מה קורה בפועל. ואני חושבת שזה מאוד מתחבר אצלי להמונוגמיה, כי בעצם גם ההגדרות, הן לפעמים עוזרות כדי לשים רגע דברים ולהבין באיזה מרחב אנחנו נמצאות ונמצאים, אבל בפועל מה שבאמת חשוב לי זה מה קורה בתוך המרחב הזה. זה בעצם מה שמאפשר את החיבור, את הלסמוך על, את התחושת ביטחון. אז כן, כשאני מרגישה של העובר הזה, לתינוק הזה, יש בית, יש מקום שהם מחכים לו, שמתרגעות אליו עוד לפני שהוא פה, יש לו מקום להגיע אליו, אז גם לי יש את היכולת לתת לו בינתיים את המקום הזה.
בואי נדייק את כאילו הקשר לאמונוגמיה, איפה את רואה את ההקבלה?
יש פה כל מיני, כמו שאמרתי קודם, נגיד השאלה של שייכות או בעלות או שלי, מה שלי, מה לא. זה נושא שגם עולה ומעסיק מאוד באמונוגמיה. בהתחלה לצורך העניין, היה לי מאוד מאוד ברור שיש את הבית שלי, את האיש המקנן, את הילדים, ויש את הקשרים הנוספים ש... לצורך העניין, לא הייתה לי איזושהי ציפייה או מחשבה על רצון לגור עם מישהו. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד ברור שזה לא בא בתור איזשהו תחליף. לא יודעת בדיוק איך להסביר את זה, אבל זה מין איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד ברור, כמו שמאוד מאוד ברור לי שהתינוק הזה הוא לא שלי, ואז לא מתפתחים רגשות אימאיים לצורך העניין. אין לי את לא יודעת, את הצורך לקנן בסוף ההיריון, אין לי, כל הדברים האלה פשוט לא קיימים, כי זה מין משהו שבראש הוא בכלל לא אופציה מבחינתי. זה לא שאני עכשיו רוצה תינוק, זה לא שאני רוצה עכשיו לגדל את התינוק הזה, לא, הוא לא שלי מלכתחילה. אז אותו דבר, זאת אומרת, יש לי קשר נוסף, הוא מאוד משמעותי, הוא יכול להתפתח ויש שם המון רגשות ועומק ודברים, אבל יש לי איזה משהו שאני יודעת שזה לא הולך לקראת מגורים משותפים, זה לא הולך לקראת, זאת אומרת, אני לא רוצה את זה כרגע. יש את החיים, יש לי את החיים של הבית ושל הילדים ושל המשפחה וזה, וזה לא שייך לקשר הנוסף לצורך העניין. וגם פה, אני מסייגת את זה רגע, כי באיזושהי מידה זה כן שייך ומתחבר, אבל בדיוק כמו הפונדקאות, שהמשפחה שלי הייתה חלק מזה, זה לא היה מנותק מהם, ואז נוצר קשר בין המשפחות, ויש חיבור, אבל זה מאוד ברור שהתינוק שיש כרגע בבטן, הוא לא חלק מהמשפחה שלנו, הוא חלק מהמשפחה שלהם.
אז אנחנו באמת נעמיק עוד רגע במשפחה, כי אני חושבת שזה חלק מאוד מעניין, הילדים היו שם בדיוק, כן. כמו שהם שם כשיודעים על המונוגמיה, אז אני ממש ארצה לדבר על זה לעומק, אבל אני גם רוצה להגיד שאני שמעת משהו מעניין גם ברמה החברתית, כי יש לנו סיפור על איך מערכות יחסים אמורות להיראות, ואיך הן נכונות, ואיך הן טובות, ואיך הן בריאות, בדיוק כמו שיש לנו סיפור על איך הריון אמור להיראות, ואיך באים לילדים לעולם, ואיזה חיבור אישה בהכרח מרגישה או אמורה להרגיש בהיריון, ויש תחושות מאוד קשות, כשנשים לא בהכרח יש להם הריון כיפי, או לא מרגישות חיבור, או לא מרגישות מיד לתינוק חיבור, או לפעמים לא מרגישות בכלל, שזה בכלל משהו שאסור לדבר עליו, על הקושי.
נכון.
ואז את באה ואומרת, מהצד שלך, שיכול להיות שההיריון היה מאוד נפלא, אבל הוא היה הריון מסוג אחר, והיה שם סיפור שונה לחלוטין מהסיפור החברתי.
זה נכון, וגם מעבר לעניין של הסיפור החברתי, אני באמת העלית פה את העניין של, זאת אומרת, לבחור איזושהי בחירה מסוימת, שהיא יכולה להביא איתה גם מורכבויות, גם בפונדקאות, זאת בחירה שאני בחרתי, שרציתי, וגם המונוגמיה, הבחירה שבחרתי, שאני רציתי, ושני הדברים האלה, זה באמת דברים שאני רוצה, רציתי, גם נהנית מהם, אבל הם בטח מביאים איתם גם הרבה מורכבויות, ויש הרבה פעמים נטייה לחברה להגיד, רגע, אבל את בחרת בזה, ואני באה ואני אומרת, נכון, בחרתי בזה, זה לא אומר שזה יהיה נפלא ומעולה תמיד, זה בהחלט יכול להביא איתו גם מורכבויות, ובחרתי בזה עם המורכבויות שזה יכול להביא, וזה עדיין לא אומר גם שאני לא יכולה להעלות את המורכבויות האלה, ואת הקשיים האלה ולדבר עליהם, וזה שאני בוחרת להתמודד עם המורכבויות והקשיים, אז זה חלק מהבחירה שלי באמת לעשות את זה, או לחיות ככה, ולא צריך את ה... זאת אומרת, יש הרבה פעמים, אני שמעתי את האמירה בנוגע לכל מיני דברים, כן? בנוגע להביא ילדים, בנוגע להתחתן, בנוגע להמונוגמיה, בנוגע לפונדקאות, בנוגע להרבה דברים. וואי, אבל כאילו, אם זה כל כך קשה, אז למה? אז את יכולה גם לא לעשות את זה. אבל כן, אנחנו בוחרות בחירות בחיים, לא כל הבחירות האלה הן בחירות שהן מאוד מקובלות, ועם זאת, בחירות לגיטימיות שכן, יכולות להביא איתן גם קשיים ומורכבויות, ואפשר גם לבחור להתמודד עם זה, כי זה מביא איתו גם דברים נהדרים.
זה גם, את יודעת, לכל בחירה יש קשיים, אז אני מעדיפה להתמודד עם הקשיים של הבחירה של הרוב היא נעימה לי, מאשר בדיוק. עם הקשיים שבאים ממה שהחברה אומרת לי, שאני אמורה להיות, ואז גם יש לי קשיים, וגם אני, זו לא הבחירה שרציתי.
נכון, לגמרי.
כן, זה לא בג, זה פיצ'ר של המסלול של בחרנו לקחת כל אחת והמסלול שלה.
כן.
אז אני זוכרת שאנחנו הולכות אל המשפחה, אבל אני רוצה לפני זה לשאול, עשית את תהליך הפונדקאות פעמיים, אז אולי תספרי רגע על ההבדלים אם היו, ואני אגיד לך גם ישר למה אני שואלת, כי את עשית את ההקבלה הזאת למערכות יחסים, וגם מערכות יחסים הן שונות. אז אני רוצה כזה לראות את החוויה שלך שם, לשמוע.
נכון, לגמרי. כן, אז היו הבדלים. דבר ראשון, לתהליך פונדקאות הראשון הגעתי באמת מתוך איזשהו צון, ישר נכנסתי כזה לגוגל, כתבתי רוצה להיות פונדקאית, הגעתי לאיזשהו שאלון, מיליתי אותו, היה כתוב לי כזה, סבבה, את עומדת בקריטריונים, בואי תשאירי מספר טלפון, וישר חזרו אליי מאיזשהו משרד תיווך, עברתי איזשהו תהליך, ובעצם את הזוג הכרתי בשידוך דרך המרכז תיווך, ויצאנו לדרך אחרי באמת תאום ציפיות וחיבור, ובאמת רצינו לצאת לדרך ביחד. את התהליך השני עשיתי בעצם עם זוג חברים, שהפונדקאית הראשונה שלהם, הכרתי אותה במהלך התהליך פונדקאות הראשון שלי, והפכנו להיות חברות, דרכה הכרתי אותם, הפכנו להיות חברים, והחלטנו לצאת ביחד לדרך. זאת אומרת, כאן הייתה איזושהי היכרות מוקדמת, או איזשהו חיבור מעבר לפונדקאות, אז זה היה איזשהו הבדל, גם מבחינת הליווי שקיבלנו, אז באמת בתהליך הראשון זה היה הליווי של חברת תיווך, בתהליך השני זה היה ליווי יותר אישי, ליווי של אלירז מרב, שהיא מלווה פונדקאיות וזוגות, היא מלווה בעצם תהליכי פונדקאות. אז היו ההבדלים האלה, וגם מבחינת הנושא של החיבור לעובר או להיריון, אז היו הבדלים, כמו שאמרת בעצמך, אנשים שונים, נשים שונות, מערכות יחסים שונות, זה מביא דברים אחרים. אז לצורך העניין, אני בתהליך הראשון הייתי יותר מנותקת בעצמי מהעובר, יותר היה קשר באמת עם ההורים ופחות לעובר. בתהליך השני היה חיבור גם עם ההורים, גם עם העובר, גם של שתי המשפחות ביחד. אז כן, זה באמת שונה. בכל תהליך יש באמת רצונות קצת אחרים וציפיות קצת שונות. אז כן, היו הבדלים.
ואתם בקשר, את בקשר היום, את מכירה את הילדים? חלק כן, חלק לא?
כן, בגדול כן, אני בקשר. אז עם המשפחה הראשונה, הקשר הוא קצת יותר רחוק. אני מקבלת תמונות מדי פעם. חזרנו לאיזשהו קשר, בעיקר ביני לבין האימא. ויש קשר בעיקר בוואטסאפ, פייסבוק, דברים כאלה. ועם המשפחה השנייה אנחנו חברים, נפגשים, נפגשות, כן, אני רואה את המשפחה, אני רואה את הילד, הוא פשוט בן של חברים, של חברה, ש...
הוא יודע את התהליך? כאילו זה...
תראי, אח שלו הגדול, שגם נולד בפונדקאות, יודע ומבין, והוא, אני מניחה שידע ויבין, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מוסתר, זה פשוט משהו שחי שם. אני כן רוצה להגיד אבל שבפונדקאות, ברגע שהפונדקאות, התהליך מסתיים, אז זה כבר בעצם, זהו, זאת משפחה, זה לא כל כך משנה איך הוא הגיע. זה כן משנה כמובן להורי, לפונדקאית, שוב, במהלך התהליך, ובאמת גם יכולים להיווצר מזה גם קשרים אחרי זה שממשיכים, אבל בסופו של דבר, הלידה קורית, התינוק או התינוקת יוצאים, וזהו, ויש פה משפחה שמתחילה לחיות כמשפחה.
אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכן מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות, בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא, תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ואבינריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק. אז בואי באמת נחזור למשפחה. למעשה איך שהגענו לדבר על הקשר בין פונדקאות לאמונוגמיה, זה שהשתתפת בפאנל של הורים שסיפרו לילדים שהם אמונוגמים, ומתוך זה ראית את ההקבלות ודיברת איתי על זה ואמרתי וואלה אני רוצה לשמוע עוד. אז בעצם נכון. הרבה מהתהליך מול הילדים יהיה בפאנל הזה שאני גם אקשר אליו בתיאור של הפרק. אני בטוחה שיעלה לנו בתוך ההקבלות גם איך היה באמונוגמיה, אבל בואי נדבר רגע על איך בכלל היה התהליך, קודם כל מול אישך, שכזה, את אומרת לו, היי, שלום, אני רוצה להיכנס להיריון נוסף, לא רק אחד, שניים, תעבור איתי את כל התהליך, ואז אנחנו נותנים את הילד למישהו אחר. אז כאילו, איך הלך שם, וגם עם הילדים כמובן.
כן, דבר ראשון אני אתקן, זה לא שאנחנו נותנים, אני לא נותנת את הילד, כן, למישהי אחרת, אני מחזירה אותו להורים שלו, זה קצת כמו, אני תמיד אומרת שזה קצת כמו בייביסיטר מאוד מאוד ארוך, אבל בסופו של דבר, בייביסיטר של 9 חודשים, אפשר להגיד אולי אינקובטור, שזה האמת נושא שגם הוא עולה חזק אצלי, הנושא של אני ככלי, שזה נושא שככה הוא מעורר הרבה, אבל זה אולי אחרי זה באמת נוכל להגיע לזה, אבל כן, בסופו של דבר אני שומרת עליו, אני מטפלת בו, אני דואגת לו, יכולים לו להיות רגשות כלפיו, אבל הוא לא שלי, אז בסופו של דבר הוא חוזר להורים שלו, גם ילדים וילדות שאני מטפלת בהם היום, אני מטפלת בהם, אני דואגת, אני חלקם וחלקן גם באמת מתפתחים רגשות, אבל בסופו של יום, או בסופו של טיפול, הם לא נשארים איתי, חוזרים להורים שלהם. אז זה די דומה, זה רק בנוגע לתת את הילד, אבל כן, יש פה איזשהו תהליך, שגם פה יש ממש הקבלה למונוגמיה מבחינתי, כי יש פה איזשהו תהליך שאני עוברת. אנחנו בוחרים, בחרנו ביחד להיכנס לזה, זאת אומרת, כן, הייתי צריכה או רציתי את התמיכה של האיש שלי בבחירה הזאת, לא יכולתי לעשות תהליך כזה ללא תמיכה שלו, אבל זה תהליך שאני עוברת אותו. זה תהליך שהוא נפרד ממנו. במקרה הזה, גם היה הבדל בין שני התהליכים, זאת אומרת, בתהליך השני, הוא בחר לקחת קצת יותר חלק. זאת אומרת, היה גם חיבור שלו, או חיבור שלנו כמשפחה, למשפחה השנייה, לחברים שלנו בעצם, ולצורך העניין סתם, בלידה, אז בתהליך הראשון הוא לא היה בלידה, בתהליך השני הוא היה בלידה. אז זה גם העניין של עד כמה אני לוקח חלק בתוך הדבר הזה שאשתי עוברת עכשיו, ועד כמה זה נפרד ממני. ויש פה גם את זאת אומרת, זאת הקבלה ממש להמונוגמיה, כי גם פה יש לנו את המערכות יחסים הנוספות שלנו, ועד כמה זה משהו שאני והוא עוברים ביחד, עד כמה זה משהו שמשפיע עלינו ועל המערכת יחסים שלנו, והוא חלק ממערכת היחסים שלנו, ועד כמה זה משהו שהוא נפרד, עד כמה זה משהו שאני עוברת לבד או שהוא עובר לבד, ועד כמה יש לנו את הרצון להיות שותף, שותפה בתהליך הזה שבן הזוג שלי עובר עכשיו. אז יש פה גם את זה, וזה גם משהו שיכול להשתנות ממערכת יחסים למערכת יחסים, מתהליך לתהליך. יש פה הרבה עניין גם של חיבור לאנשים או נשים מסוימות. אז כן, אז זה איזשהו משהו שמתקשר אצלי. שאלת גם על האיש וגם על הילדים, אז בכלל כמשפחה, אני, הבחירות שאני עושה, הן בחירות שהן לא מנותקות מהמשפחה שלי. זאת אומרת, חלק, כמו שאמרת על הפאנל ההוא של לספר לילדים, לי זה היה ברור שהילדים ידעו ממש מההתחלה. אני חיה פה איתם ואני לא רוצה להסתיר שום דבר, וגם פה, גם בפונדקאות, יש כאלה שמחכות כדי לספר, יש כאלה שמספרות בהתחלה, יש כאלה שבאמת בוחרות לדחות את זה, זה נורא נורא תלוי, וגם פה זה מאוד מאוד תלוי מי הילדים ומה מתאים פה, אבל מבחינתי היה לי ברור שגם פה ידעו בעצם מההתחלה. בהתחלה זה היה יותר באופן כללי, זאת אומרת, נתחיל מזה שהבכור שלי היה בן 5 כשהתחלתי את התהליך פונדקאות הראשון, כשהתחלתי ככה לחשוב על זה, והקטנה הייתה בת 2. אז ברמה של מה שהבינו אז, כן דיברנו על זה, זאת אומרת, אם הבכור, זה בא גם ממנו כל מיני שאלות של איך באים ילדים לעולם ודברים כאלה, אז כבר סיפרתי ממש על הזרע והביצית וגם על הרחם, ואז סיפרתי על אמהות שבעצם יש להן בטן חלשה, ואז הן לא יכולות לשאת את העובר, את התינוק בבטן, באמת את כל הזמן שהוא צריך, וסיפרתי על אמהות עם בטן חזקה שיכולות לעזור, וזה היה נורא נורא נוכח וקיים, ברגע גם שהם הכירו את בלקסיקון של הפונדקאות, קוראים לזה הורים מיועדים, אבל את ההורים של התינוקת, של העובר, אז ברגע שהכירו אותם, אז גם יכולתי לתת לזה סיפור ושם ופנים, וזאת החברה שלי, ואתה זוכר שסיפרתי לך על בטן חלשה ובטן חזקה, היא מאוד מאוד רוצה תינוק או תינוקת, אבל יש לה בטן חלשה, וזהו, וזה פשוט בא גם באמת של אולי אנחנו נעזור לה, שלי יש בטן חזקה, שהרופא יבדוק אם יש לי בטן מספיק חזקה, וזהו, וידעו מההתחלה. כי אני לא רציתי שלשנייה אחת תהיה שאלה לגבי, לא יודעת, שפתאום יחשבו שאני בהיריון, ואז תהיה שאלה לגבי זה, ושלא יחשבו לרגע שהולך להיות להם אח או אחות וכזה, אלא באמת שידעו מההתחלה. וגם פה אני לא אומרת שזאת הדרך הנכונה לעשות את הדברים, זאת הייתה הדרך הנכונה עבורי ועבור הילדים שלי. כן, זאת הייתה הדרך הנכונה עבורנו. בדיוק כמו שדיברנו בפאנל, שזה לא איזה משהו שכן, אנחנו חייבות לשתף את הילדים או לספר, יש לזה גם מורכבויות מן הסתם, יש לזה גם שאלות שיכולות לעלות סביב הדבר הזה, ובאמת שכל אחת יכולה לבחור מה נכון בשבילה ומה מתאים בשבילה. ועוד פעם, ובשביל הילדים, כל אחת מכירה את המשפחה שלה הכי טוב. אז זהו, זה מה שהיה נכון עבורנו.
איזה הקבלות שמעתי שהיה חשוב לך שהילדים יהיו מעורבים בתהליך, שיש פה איזשהו אלמנט של אנחנו צועדים ביחד בדרך, אבל גם כל אחד מחליט מה רמת המעורבות בחיים של האחר, שזה שני דברים שהם קשורים גם לפונדקאות וגם למונוגמיה עבורך, באיך שאת רואה את זה. יש עוד הקבלות שעולות לך?
אני לא יודעת אם בדיוק הקבלות, אבל פתאום עולה לי שהנושא הזה באמת של הילדים, שילדים וילדות מבינים ומבינות את הדברים כפשוטם. זה נורא נורא קל להסביר לילד או ילדה מה זה פונדקאות, וזה נורא ברור להם גם, שכשאני מספרת על זה, שהתינוק לא שלנו. זה נורא נורא ברור, ואין שאלות של למה אני עושה את זה, או לא יודעת, הכל הרבה יותר פשוט, הכל מאוד מאוד ברור. דברים שלמבוגרים, מבוגרות, לפעמים קשה, ולפעמים יש ביקורת, ולפעמים יש שאלות. אז ילדים וילדות מקבלות את זה הרבה יותר, באמת, באופן פשוט כזה. אני גם חושבת שכשאני גדלה לתוך משהו, אז אני פשוט מקבלת את זה, כי אלה החיים, ואני חושבת שזה נכון גם לפונדקאות, וגם באמת להמונוגמיה, או לכל בחירה בעצם שאני בוחרת בחיים שלי, שהיא אולי פחות קונבנציונלית, וכן מרימות גבה כששומעות על זה, או דברים כאלה, אז ילדים, לא יודעת, באמת יש שם איזושהי קבלה של הדבר הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כן, ואני חושבת שחלק מזה זה שמההתחלה הם שותפים ושותפות לדבר הזה, אז זה יותר מתקבל. כן, אני חושבת שאם עובר זמן ואז פתאום מתגלה משהו, אז אולי קצת יותר קשה לתפוס את זה, קצת יותר קשה לקבל את זה. אבל כשזה מההתחלה, וזה מאוד מאוד ברור, ומאוד כזה בגובה העיניים, אז זה מאוד מאוד פשוט.
מה לגבי, נגיד, רגעים קשים יותר? כלומר, אני מניחה שגם בהיריון, קודם כל לא הייתי בהיריון, אבל ממה שאני יודעת, בתיאוריה, אולי זו שאלה של איזה רעיון היה לך, כי גם יכולים להיות רגעים קשים של, של צרבות, של, של קושי, של חולשה, של להיות במיטה, מגיע חודש תשיעי, צריך יותר עזרה, אני מקבילה את זה, זה כמובן לא באמת מקביל, אבל נגיד, או יכול להיות שגם מסתיים ההיריון, ואחרי יש תהליך של הגוף שמחלים.
נכון.
כאילו עולה לי איזושהי הקבלה שהיא לא באמת מדויקת, אבל זה הסיפור שאנחנו מספרים פה עכשיו, על נגיד פרידה שקורית בקשר משני, או קשר שהוא מחוץ לבית, ופתאום בתוך הבית צריך להתמודד עם איזשהו כאב או קושי שנוצר ממשהו שהוא לכאורה לא מתוך הבית. כל מה ששלח הוא גם בתוך הבית, אבל לכאורה לא מתוך הבית. אז את יכולה להגיד על זה קצת?
כן, זה נכון. אני חושבת שזה ממש גם איזשהו משהו שמקביל. כי יש פה באמת את המורכבויות והקשיים של הריון. וכמו שיש מורכבויות, יכולות להיות מורכבויות וקשיים בתוך מערכת יחסים, ואין מה לעשות, זה זולג. זאת אומרת, עד כמה שאני ארצה לעשות את ההפרדה, או עד כמה שאני אגיד, רגע, זה ההיריון שלהם, וזה לא שלי, אז אני מרגישה את זה, או רגע, הם ההורים שלו, ועדיין מי שמתמודד עם ההורמונים שלי, למרות שאני די ככה בסדר, אבל זה האיש שלי בבית. אז כן, יכולות להיות זליגות כאלה מפה לשם, והתמודדות בעצם של מישהו שכביכול לא שייך באמת, לא עובר את התהליך הזה באמת בעצמו, וכן צריך להתמודד עם השלכות שלו. הזכרת גם את העניין של באמת אחרי, כשנגמר התהליך, כן, יש איזושהי פרידה, גם אם בואי נגיד זה לא העניין של הפרידה מהתינוק, אבל פרידה מההורים, היה לנו עכשיו תהליך קרוב, מאוד אינטימי, מאוד כזה מחבר, ופתאום יש תינוק או תינוקת שתופסת את תשומת הלב, ומה זה תופסת את תשומת הלב? זאת התינוקת שלהם עכשיו, אז יש שם המון המון סביב זה, וכן, יש פרידה, כי אין את הפניות, אין את האנרגיות, אין את הזמן להתעסק בי, כי יש תינוקת, אז כן, אז יש איזושהי פרידה, וגם מי שנמצא שם כדי לתמוך, כדי להכיל את הדבר הזה, כדי, לא יודעת, להכיל את הנפילת הורמונים שיש איזה 3 ימים אחרי הלידה, את כל הדברים האלה, זה האיש בבית, וטוב שהוא שם. וכן, זה קורה גם עם מערכות יחסים, מערכות יחסים נוספות, שבעצם כן, זה שלי לגמרי, זה בנפרד ממנו, אבל כשיש איזה שהם מורכבויות שעולות, קשיים, או במקרה של פרידה, מי שנמצא שם, לא תמיד קל להכיל את זה, לא תמיד זה פשוט, אבל בסופו של דבר זה איזשהו עוגן, ואני יכולה להגיד שזה גם הפוך, זאת אומרת גם כשיש מורכבויות או קשיים בבית, אז זה גם זולג החוצה, וגם אז קשרים נוספים, יש שם תמיכה ויש שם הכלה של הדבר הזה שקורה לי, זה לא רק העניין של באמת כאילו העוגן או התמיכה בבית אל מול החוץ, זה יכול להיות גם הפוך, אבל כן, זה יש את זה, יש את הדבר הזה, יש בעצם יותר לא יודעת, שותפים, שותפות שיכולות להיות שם כדי לתמוך, כדי להכיל, גם בדברים שלא קשורים ישירות למערכת יחסים שלנו.
דיברת על מערכות יחסים שהן מאוד נפרדות, שזה גישה, אחת הגישות שקורות, זה לא כל הגישות שיש. וכאילו אני מנסה עכשיו, אני מניחה שגם בפונדקאות או בהמון תהליכים אחרים יכול להיות קיצ'ן טייבל פונדקאות כזה.
לגמרי.
כן, כמו שיש קיצ'ן טייבל פולי, או הפרדה, או משני, או כל מיני סוגים של איך עושים את מערכות היחסים המונוגמיות, אני מניחה שגם שם יש סיפורים של איך אפשר לעשות את הדבר המאוד לא קונבנציונלי ולא מקובל חברתית הזה, שפתאום כולנו שותפים לו, גם מי שלא נושא את ההיריון.
זה נכון, זה ממש נכון, וזה מחדיר אותי עוד פעם רגע להתחלה שדיברנו על הגדרות ועל מה קורה בפועל. כי יכול להיות שמלכתחילה יהיו לי ציפיות מסוימות, רצונות מסוימים, אולי איזה משהו בפנטזיה שלי, ואז רגע, יש מישהו או מישהי מולי, שגם לה יש איזה שהם ציפיות או פנטזיה או חלומות על איך זה יתנהל, משהו שהיא רוצה, וזה נכון גם לפונדקאות, זה נכון גם למערכות יחסים, וזה נכון גם לריבוי משתתפים, משתתפות שיש פה בתהליכים האלה, כי בעצם יכול להיות שלי יתאים משהו מסוים, להורים יתאים משהו מסוים, לאיש יתאים משהו אחר, זאת אומרת, יש פה המון המון דברים, ובפועל מה שחשוב בעיניי זה באמת פחות ההגדרות, כמו שאמרתי, אלא יותר רגע לראות מה קורה ומה באמת הרצונות שלנו עכשיו. הרבה דברים גם יכולים להשתנות, זה יכול להיות מאוד מאוד דינמי, יכול להיות שעכשיו, בהתחלה, אני גם את זה, את התהליך פונדקאות בכלל, אני הרבה פעמים מקבילה למערכות יחסים בכלל, שבאמת בהתחלה יש את המין חיבור הזה ויכול להיות כימיה מאוד גדולה, וכשאנחנו חותמות על החוזה בהתחלה, אז במין שלב כזה שכמו NRE, כאילו של התלהבות והתאהבות ומין רצון שזה יצליח, ונגיד אף אחת לא חושבת ברגע שהיא חותמת על ההסכם בהתחלה, על שאולי זה יסתיים ללא לידה. שאולי התהליך לא יצליח. מי רוצה לחשוב בכלל על הדברים האלה? אבל בפועל זה יכול לקרות, כמו במערכת יחסים. מי חושבת בהתחלה, בהתלהבות, בהתאהבות הזאת, על זה שזה יכול להיגמר? הרי אם נחשוב על זה, וזה יהיה לנו בראש כל הזמן, אז אולי לא נרצה להיכנס לזה בכלל, מלכתחילה. אז יש פה הרבה דברים גם שבאמת יכולים גם להשתנות, וזה מאוד מאוד דינמי, וזה גם איזשהו תהליך, וזה קשר שמתפתח, ומי יודעת בהתחלה אם היא באמת תרצה להיות בקשר אחרי, או לא תרצה להיות בקשר אחרי, אם כאילו גם קצת כמו במערכות יחסים, האם כשאני נפרדת אני רוצה להשאיר את הפרטנר, הפרטנרת שלי, בחיים שלי או לא. לחלקנו זה קל, לחלקנו זה יותר מורכב, חלקנו רוצות בזה וחלקנו ממש לא, וגם זה יכול להשתנות ממערכת יחסים למערכת יחסים, יכול להשתנות עם הזמן, אז כן, יש פה המון המון שינויים שיכולים לקרות, ועוד פעם, בסופו של דבר אני מסתכלת על זה כעל מערכות יחסים, ומערכות יחסים הן מערכות יחסים, אז מה שבאמת ככה מקביל פה זה בעיניי הריבוי משתתפות ומשתתפים בדבר הזה, זה שכל אחד ואחת מגיעות עם מערכת של תפיסות, מחשבות, רגשות, ציפיות, רצונות, וצריך איכשהו ככה ליצור איזה משהו שיהיה טוב לכולנו, שיתאים לכולנו, ושזה לא תמיד, זאת אומרת שלפעמים פתאום זה לא מתאים למישהו, למישהי, שלפעמים פתאום אני מגלה תוך כדי שיש פה איזה פער, ואז איך אני מתמודדת עם הפער הזה? בטח ובטח כשהפער יכול להיות בין כל כך הרבה משתתפות או משתתפים בדבר הזה.
כשדיברת אז קפץ לי כזה מין זכות וטו כזה, שאנחנו יודעים שמערכות יחסים לפעמים המונוגמיות, אם זה בקשר שהוא ראשי משני, אם בקשר הראשי יש זכות וטו, אז משהו כזה פתאום יכול פשוט להיקטע באמצע. שברור שאנחנו, ההקבלה שאנחנו עושות פה היא לשם שיחה ומתוך חוויית החיים שלך, זה לא באמת מקביל ברמות האלה, אבל זה באמת גורם לחשוב על זה שקודם כל יש סיבה שזה מעוגן בחוק, כי מתחילים משהו ואין, כאילו מה זה זכות וטו כשהתחיל תהליך? זה משהו שיכול להיות שאפשר לא להיות בקשר, אבל תהליך התחיל והוא צריך להגיע לאיזשהו סיום תפו תפו בריא ידוע מראש, וכזה אין זכות, אני לא יודע, אולי אני אשאל, יש דבר כזה אחרי שכבר התחיל תהליך שפתאום כזה, לא רוצה וטו על משהו?
ככה, רוב הדברים באמת, אנחנו משתדלות לסכם את הדברים מראש, החוזה, ההסכם הוא מאוד מאוד מפורט, באמת עד רמת ה... לא יודעת מה קורה אם בשבוע זה וזה, כל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד מפורט.
אני יכולה לשאול אותך משהו על זה? זה אומר שהם יכולים להחליט אם את עושה גרידה או הפלה באיזשהו שלב?
אז גם זה מסוכם בעצם מראש, זאת אומרת יש הסכמה של הפונדקאית לזה, שהחלטות כאלה זה החלטות של ההורים. עכשיו, בסופו של דבר, בפועל, זכותי על גופי, כן? אי אפשר לבצע שום הליך רפואי שאני לא אתן את הסכמתי אליו. אם אני מתנגדת למשהו, אז הוא לא יקרה. אבל הדברים האלה כן מעוגנים באיזשהו הסכם, כי אם לצורך העניין אני מגיעה ל... לא יודעת, יש איזה מצב שבו... יש החלטה או בחירה של ההורים לצורך העניין באמת לעשות הפלה או משהו כזה, והפונדקאית לא מוכנה, למרות שבהסכם וכו' וכו', ברגע האמת היא לא מוכנה, לא שאני מכירה מקרים כאלה, זה באמת איזשהו מצב היפותטי, אז בסופו של דבר לא יוכלו לבצע בית תהליך הזה אם היא לא מוכנה, אבל זה יגרור איזשהו כנס. זה כל הדברים האלה מסוכמים באמת באיזשהו מין, בהסכם המאוד מאוד מפורט הזה, כן, אז זה מסוכם, ועוד פעם, יש לי כל הזמן את הזכות על גופי, גם אם סיכמנו מההתחלה שהלידה תהיה בבית חולים כזה או אחר, ופתאום הגיע הרגע, אז... את יודעת מה? פתאום עולה לי שבעצם כמו בכל מערכת יחסים, אז באמת הבסיס זה תקשורת, ולסמוך אחת על השנייה, ובאמת איזשהו מין חיבור כזה, וסך הכל אנחנו רוצות אחת בטובת השנייה, ויש לנו גם איזשהו אינטרס משותף פה, אז כשתהליך הוא תהליך מיטיב, או כשמערכת יחסים היא מערכת יחסים מיטיבה, אז באמת אין פה את העניין של... וטו, או לא יודעת, יש פה התחשבות, יש פה הקשבה, יש פה תקשורת, ואני חושבת שזה הופך תהליך פונדקאות לתהליך טוב, וזה הופך זוגיות לזוגיות טובה ומיטיבה, וזה גם מאפשר לעבור את התהליך פונדקאות, או לחיות המונוגמיה בטוב.
אני ממש סקרנית לגבי, כי אמרת איך באת ומה הגישה, אבל אני ממש סקרנית לגבי איך הייתה השיחה. גם המונוגמיה זה משהו בא ממך, וגם הפונדקאות זה משהו שזה בא ממך. אז איך את באה ואת הולכת לאיש שלך, ואת אומרת, היי שלום, בוא ננהל את השיחה הזאת. מה קורה שם? איך זה עובד?
כן. אז פה האמת שאני חושבת שיש איזשהו שוני או הבדל בין הדברים האלה, כי פונדקאות זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד שלי. זאת אומרת, כן הייתי צריכה את התמיכה, כן רציתי את התמיכה, אבל בסופו של דבר זה משהו שגם אם התמיכה הייתה מינימלית מאוד, למרות שהיא לא הייתה, היא הייתה באמת התמיכה שרציתי ונזקקתי לה, אבל גם אם היא הייתה תמיכה מינימלית, כל עוד לא הייתה התנגדות, זה משהו שיכולתי לעשות אותו בעצמי, הוא שייך רק אליי. לעומת בעצם הבחירה באמונוגמיה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד משנה לשנינו, זה משהו שאנחנו באמת מין בחירה משותפת לפתוח, כי גם אנחנו באנו מתוך מונוגמיה, באנו מקשר קיים של שנים, ועשינו איזושהי בחירה שהיא בחירה שלנו. ופה יש גם באמת את הנושא הזה, תראי, כשבאתי ואמרתי לו על הפונדקאות, אז היה מין משהו כמו, אתה שומע? הבנתי שאפשר, שנשים נשואות יכולות להיות פונדקאיות, אני יכולה להיות פונדקאית, אני הולכת על זה. זה היה כזה. ומאוד שמחתי לקבל את ה... כן, יופי, מעולה, בסדר, סבבה. וכשבאתי עם הנושא של המונוגמיה, אז כן באתי עם איזשהו רצון שלי, אבל בתוך זה היה גם את ה... היה גם אותו. זאת אומרת, את ה... אני רוצה שנאפשר לעצמנו אחד לשנייה, משהו באמת שהוא גם שלי וגם שלו. פחות אני הולכת על זה, ואתה יכול להצטרף ואתה יכול לא להצטרף, אלא משהו שאנחנו ביחד הולכים על זה, הולכות על זה.
זה גם היה יותר תהליכים מבחינת שיח?
כן, כן, בהחלט. זה היה ממש הרבה יותר תהליכי, זאת אומרת, זה התחיל כאיזשהו רעיון שאצלי הוא כבר התגבש, אבל רק זרקתי אותו כזה לאוויר, ואז מדי פעם ככה דיברנו על זה קצת, אבל זה לא ירד לפסים באמת פרקטיים ואיך באמת נעשה את זה, ורק בסוף, כשהבנתי שבאמת אני רוצה ואני רוצה כבר, שאני רוצה שזה יהיה ברור שזה מה שאנחנו מחליטות ועושים, אז הייתה השיחה של אני רצינית, אני רוצה שנעשה את זה, ואז זה גם הפך להיות מאוד, זאת אומרת, הוא מאוד ביצועיסט, אז זה הפך להיות משהו שמאוד, אוקיי, אז איך נעשה את זה? ומה קורה עכשיו? זה ירד מהמין פנטזיה או מחשבות, או לא יודעת, אם מבחינתי, כאילו לפתוח, זה היה פשוט, אוקיי, החלטנו, וזה בסדר, אז אוקיי, נמשיך לחיות את חיינו, וכשיהיו הזדמנויות, או כשיתאפשר, אז גם יהיו לנו דברים אחרים, אז פתאום זה הפך להיות כמו, אוקיי, אז בואי נעשה את זה, איך עושים את זה, וכאילו, וממש, ולהיכנס לקבוצות, ולהכיר, וכאלה, זה הפך להיות משהו יותר באמת שאנחנו ממש עושות. ובפונדקאות, אז מלכתחילה זה היה משהו של הרבה עשייה שאני עושה, שאני בודקת מה אני צריכה, שאני הולכת לרופא, שאני הולכת לפגישה, שאני דואגת לכל מיני דברים שצריך לדאוג להם, וזה היה באמת משהו שהוא יותר באמת שלי.
היה שם בשיח משהו על כל הדברים האלה שאת רוצה שהם לא שגרתיים? כי כאילו, זה נשמע שזה לא דברים שזה דברים שהם בתשוקה שלך, יש לך איזשהו כיוון שהוא לא הכיוון הנורמטיבי, והוא תומך שזה נפלא, אבל זה כאילו לא בהכרח הסיפור חיים שלו, זה דבר כזה שאת מביאה לשם.
כן, זה נכון, אני מביאה לאורך החיים שלי ושלנו, אנחנו גם מגיל די צעיר ככה ביחד, אז אני מביאה לתוך החיים האלה הרבה שינויים ובאמת בחירות שלי וכל מיני דברים כאלה, וזה מעניין שבחרת באמת לדבר על הסיפור שלי והסיפור שלו כשני דברים נפרדים, כי באמת יש פה גם את הסיפור שלנו, ואני חושבת ורוצה להאמין, ואני גם מאמינה שאיפשהו זה גם באמת הסיפור שלו, זה הסיפור שלנו. אני אולי הבאתי את זה, ואולי זה לא היה בא, אם זה לא היה בא ממני, אבל זה משהו שהתאים ומתאים גם לו, וזה לא רק, ועוד פעם גם פה יש הבדל בין הפונדקאות לבין המונוגמיה, כי הפונדקאות זה באמת משהו שאני בחרתי שהוא שלי, שהוא יכול להצטרף אליו, להיות שותף בדבר הזה, אבל זה להיות שותף במשהו שהוא שלי, ובהמונוגמיה זה לא, זה משהו שהוא גם שלו, זה תהליכים שאנחנו עוברים, זאת אומרת, גם הוא עובר תהליך, גם הוא יש לו פה איזשהו סיפור שהוא נפרד מהסיפור שלי, אז זה אולי ככה, כן, שני סיפורים נפרדים, אבל יש פה גם איזשהו סיפור שהוא משותף, שהוא הסיפור שלנו, זה מאוד מעניין לחשוב על זה ככה.
מסתיים תפו בבריאות טובה, הריון הפונדקאי השני, ותוך חצי שנה, שנה, אתם כבר באמונוגמיה. אז תספרי רגע על התהליך שעברת שם, הרגשי, המחשבתי, התהליכי שינוי האלה שדיברת כבר בהתחלה שקרו.
כן. בעצם התחלתי להגיד קודם על איזשהו תהליך גם שאני עברתי במהלך הלימודים שלי, וכל מיני שאלות שהעסיקו אותי, ודיברתי גם בין השאר על מה זה להיות כלי אולי. לא שהרגשתי שאני כלי או שמתייחסות אליי כמו אל כלי, לא במובן הזה, אבל זה גם מתקשר לי למקום שלי כמטפלת, של עד כמה אני באמת איזשהו כלי, כלי שמכיל משהו, אם זה בפונדקאות אז אני מכילה את ההיריון, ואני מכילה את, לא יודעת, את הדאגות והחששות, ואני כאילו את כל הדברים האלה, או אם זה בטיפול, אז אני באמת מכילה את כל הדברים שהמטופלים והמטופלות שלי מביאים, ועד כמה באמת יש לי מקום לדברים האלה בתוכי, בתור הכלי הזה, ואיפה המקום שלי בתור עצמי, בתור אישה בתוך הדבר הזה, אישה עם רצונות, עם זהות, עם ציפיות, כי בסופו של דבר אני לא אינקובטור, אני לא איזה כלי שמכיל רק איזשהו משהו, אלא אני אישה. אז איפה אני בתוך הסיפור הזה, עם הרצונות שלי, עם הצרכים שלי, עם הציפיות שלי, ועד כמה אני נותנת מעצמי, ועד כמה אני מקבלת מהדבר הזה, והמון המון שאלות כאלה שהעסיקו אותי, וזה הביא אותי רגע לחשוב באמת, באופן כללי גם, מה אני רוצה, מה אני רוצה בחיים, מה אני רוצה מבחינת עבודה, מה אני רוצה מבחינת המערכת יחסים שלי, מה אני... זאת אומרת, כל מיני דברים, מה אני רוצה. כי הרבה זמן, הרבה שנים, התרגלתי או חייתי בכזה מה אחרים ואחרות רוצים, צריכים, צריכות, ואיך אני יכולה לעזור. ופתאום, בפעם הראשונה הרגשתי שאני רוצה לשים את עצמי בראש סדר העדיפויות אפילו, להסתכל באמת על מה הרצונות והצרכים שלי, זה תהליך שהתחיל כבר אחרי התהליך פונדקאות הראשון, ואז גם התחלתי ללמוד, זאת אומרת, נרשמתי לתואר השני, וניסיתי להגשים את עצמי ואת הרצונות והחלומות שלי, אז זה היה גם דרך זה. ואז עלו עוד שאלות של באמת, שאלות של בחירה, שאלות של חופש, עד כמה באמת יש לי את המקום לבחור באמת, בחירות חופשיות שלי, של מה שאני באמת באמת רוצה, האם אני באמת באמת יכולה להגשים את עצמי, ולתוך זה נכנס גם הסיפור של המונוגמיה, שזה מבחינתי עניין של חופש, של בחירה, של רגע באמת, אפילו נפרדות, לשים רגע את עצמי, ולהסתכל רגע על עצמי, ולראות מה... כן, מה אני באמת רוצה, מה באמת מתאים לי. אז זה נכנס ככה לתוך הדבר הזה.
יש משהו שלא שאלתי, או שכזה בא לך, שחשוב לך להגיד ושלא דיברנו עליו?
עולה לי פתאום איזה סיפור, יצא לי לספר לבן דוד שלי על המונוגמיה, וכשסיפרתי לו על המונוגמיה, אז התגובה שלו הייתה כזה, אוקיי, כאילו לא, לא, לא מפתיע אותי. ואמרתי לו, כן, כאילו, ככה? אז הוא אמר לי, כן, זה נורא נורא מתחבר לי לפונדקאות. אמרתי לו, באמת? ואיכשהו שם כבר התחיל איזשהו שיח, והתחילו אצלי גם המחשבות האלה על החיבור בין זה לזה. זאת אומרת, זה שהוא לא היה מופתע, כי הייתי פונדקאית, וזה התקשר ככה איכשהו, אז כן, אז אני לא יודעת בדיוק מה החיבור שהוא עשה בין הפונדקאות לבין המונוגמיה, אבל כן, יש איזה משהו שמאוד מתקשר, אולי באמת העניין זה אני, זאת אומרת, הבחירות שלי, מה שהביא אותי לפונדקאות, או איך שאני התנהלתי, או התפיסה שלי לגבי פונדקאות, ואיך שאני בחרתי, או איך שאני מתנהלת, והתפיסה שלי לגבי המונוגמיה, אז אולי זה בעצם מה שככה, מה שמחבר בין שני הדברים האלה.
אמרת לבן דוד, וזה באמת העלה לי איך המשפחה, ההורים, הקשר של הדת שאימא היא קשר קרוב, כי דיברנו על זה.
נכון.
אז איך היא הגיבה, ואיך אתם גרים בקיבוץ, איך הקיבוץ כאילו לשני הדברים.
וואו, נכון. נכון, יש פה באמת המון, גם על הדבר הזה, התגובות של הסביבה, גם של המשפחה באמת המורחבת, גם בקיבוץ. אז באמת שני הדברים האלה היו, או עכשיו, לא משנה, מאוד מאוד בחוץ. זאת אומרת, ידועים. הריון, אי אפשר להסתיר, והאמת שגם המונוגמיה מבחינתי נורא נורא קשה להסתיר, זאת אומרת, צריך להשקיע כדי להסתיר, ואני לא מעוניינת בזה כל כך, אז זה דברים שהם כן בחוץ, לפחות אצלי, ועוד פעם, גם פונדקאות, אז זה נכון שהריון אי אפשר להסתיר, אבל בעיקרון אפשר להסתיר את הנושא של הפונדקאות, אבל באמת שמבחינתי זה היה שני דברים שבאמת היו בחוץ ומההתחלה, ונגיד אמא שלי שבאמת יש לנו קשר קרוב, כמו שאת כבר יודעת, גם על הפונדקאות היא ידעה ממש מההתחלה, מרגע שהתחלתי ככה לחשוב על זה והחלטתי שאני הולכת על זה וכבר זה, אז היא ידעה. ואני חושבת שדווקא עם אמא שלי, התגובות שלה, גם לפונדקאות וגם להמונוגמיה, היו די דומות. זה היה תגובות של, דבר ראשון, למה? זאת אומרת, עלתה השאלה של למה? למה אני עושה את זה? למה אני רוצה בזה? למה אני בוחרת בזה? עלתה שאלה או עלתה דאגה, זאת אומרת, של האם זה טוב בשבילי? למה זה טוב בשבילי, כן, הרבה באמת דאגה, וגם אם לא הייתה ממש, קבלה של הדבר הזה הייתה, מההתחלה, גם אם לא הייתה ממש הבנה של הדבר הזה, או הסכמה ממש לדבר הזה מההתחלה, אז כן הייתה הכלה של הדבר הזה, הייתה קבלה של זה שזאת הבחירה שלי, והייתה תמיכה. ויש תמיכה. אז כן, מהבחינה הזאת זה דומה.
אני אספר שתכף נחזור לקיבוץ. אני רק אספר שעם אמא שלי, זה מעניין כי אני א-מונוגמית וסיפרתי לה ומעולם לא הסתרתי, ואני לא רוצה ילדים, שזה הכיוון ההופכי פחות או יותר.
כן.
ואני חושבת שגם שם, וזה מעניין כי זה תהליך מאוד דומה, זה איזשהו כזה... אני לא מבינה, אבל האם זה טוב לך? זה כזה להבין ששנייה, הילדים זה הסיפור החברתי, ואני לא הולכת על הסיפור החברתי, של מה מביא אושר, של מה נותן משמעות, וכאילו, זה טוב לך? את בטוחה? איך זה הולך? ולעשות איתי שיח, ולשמוע את המילים שלי, ומזה כזה להבין, אוקיי, זה לא הבחירה שהיא הייתה עושה, אבל היא רואה שטוב לי, היא רואה שזה בא עם מקום שמאוד שלם ויודע מה אני, רוצה ועושה, ואז היא עושה איזשהו תהליך של קבלה של כנראה לא יהיו לה נכדים ממני, אבל החיים שלי טובים וזה מה שחשוב לה. סתם, זה פשוט כזה לראות את ההקבלות גם מהכיוון השני.
לגמרי, וואו, ממש.
כן, אז הקיבוץ, איך הקיבוץ קיבל?
כן, אז הקיבוץ. אז פה יש קצת כן איזשהו הבדל, כי הקיבוץ בעצם קיבל אותי פונדקאית. אני הגעתי לקיבוץ, זאת אומרת, עברנו לכאן כשהייתי בחודש שמיני, נראה לי, של התהליך הראשון, וגם ידעתי שאני רוצה שידעו, כי זה ממש גם לקראת לידה כבר, ואני לא רוצה שיהיו פתאום שאלות של איפה התינוקת, וכאילו מה זה. אז נורא נורא רציתי שידעו, וידעו מאוד מהר, תוך איזה יומיים, שזה היה גם די בזכות הבן שלי, שפשוט הסתובב וסיפר לכל מי שרצה או רצה לשמוע, וגם כאלה שלא, אז פשוט סיפר, וממש תוך יומיים כבר, כשהתהלכתי בשבילים, אז שאלו אותי, מה, זה פונדקאות? זה לא שלך? זה, כאילו, והתחילו כל השאלות האלה, ואחרי הלידה, עשיתי הרצאה בקיבוץ על הנושא הזה של פונדקאות. זאת הייתה ההרצאה הראשונה שלי בנושא של פונדקאות, מאז באמת אני מרצה בכל מיני מקומות על הנושא הזה, אבל זה בא בהתחלה מתוך איזשהו צורך שלי, שידעו את הסיפור, שלא יתעוררו כל מיני שאלות, שאם מישהי במקרה פספסה, אז שהיא תדע, וזה היה בעצם מול הקיבוץ, הנושא של הפונדקאות. כשאחרי זה, בתהליך השני, זה כבר היה קצת אפילו תהליך קיבוצי כזה, כי מההתחלה כבר ידעו, וכשהלכתי, הסתובבתי בשבילים עם הבטן של ההיריון, אז כבר שאלו אותי, זה שלך? זאת אומרת, כבר ידעו לשאול, כבר ידעו איזה. ואני חושבת שאיפשהו, גם מבחינת המונוגמיה, שהמונוגמיה דווקא, זה לא היה איזשהו משהו שככה קיבלו אותי, זה משהו שקודם כל היינו פה בקיבוץ וכבר גרנו פה והכרנו את הקהילה והיינו חלק, ואז הגיעה המונוגמיה. ובהתחלה גם לא, זה לא שרצתי לספר או משהו כזה, היו את אלה שידעו, היו את אלה שלא ידעו, אני מניחה שהיו גם איזה שהם דיבורים, אני לא יודעת באמת, מי ידע ומי לא, אבל בסופו של דבר, גם בנושא של המונוגמיה, כמו בפונדקאות, שאחרי שבפונדקאות היה אחרי הלידה אומנם, אבל היה לי חשוב באמת שלא יפספסו את זה, שידעו מה היה הסיפור פה, אז גם פה באיזשהו שלב כבר היה לי חשוב שידעו, מתוך זה שבאמת, שזה לא יתפספס, שלא יחשבו דברים אחרים שהם לא נכונים, אלא באמת רגע לבוא ולשים את עצמי בלי התלחששויות, עם דיבור ישיר ככה באמת בגובה העיניים ולדבר איתי, ואז גם החלטתי והעברתי הרצאה בקיבוץ על המונוגמיה. ומבחינת התגובות ככה על הדברים האלה, אז אני חושבת שכמו שאמרתי קודם על ילדים שמקבלים ומקבלות את זה כפשוטו, אז מבוגרים ומבוגרות קצת פחות מקבלות את זה באמת ככה כפשוטו, ומעלות את כל המורכבויות, ואז יש שאלות, ואני יכולה להגיד שגם בנוגע לפונדקאות וגם בנוגע למונוגמיה, אז היו שאלות, והייתה סקרנות, והייתה התעניינות, וגם הייתה שאלה של המורכבויות ושל הקשיים שעולים, ועל איך זה משפיע על המשפחה. זאת אומרת, כל הדברים האלה עלו גם פה וגם פה, מול זה ומול זה. אני יכולה להגיד שביקורת, אני באופן אישי לא שמעתי, לא על פונדקאות ולא על המונוגמיה. אני כן שומעת ביקורת לא בסביבה הקרובה שלי, בטוקבקים, בכל מיני מקומות, גם על פונדקאות, גם על המונוגמיה, יש המון המון ככה דברים שעולים, וזה אני באופן אישי, כשיש לי כוח ואנרגיה, אז אני גם נמצאת שם, כדי לענות, כן, להביא את הדבר הזה, לספר את הסיפור שלי, למי שמוכנה לשמוע, כן? אני לא אתחיל כל מיני דיונים עם כאלה שבאמת ככה מאוד מאוד קובעות, אבל מי שפתוחה ככה ומוכנה לשמוע באמת סיפור אישי של בחירה שהיא אולי בחירה לא קונבנציונלית ואולי אפילו מעוררת איזושהי ביקורת, אז מי שמוכנה לשמוע אני שם כדי לספר.
וגם פה סיפרת ומדהים לי לשמוע, זה ממש מרתק, מרתק. יש משהו שלא אמרנו שחשוב להגיד?
אני מקווה שבעיקר אולי זה מעורר מחשבה על הדברים האלה. אני יודעת שאצלי כבר כאילו מתעוררות עוד מחשבות ועוד ככה כל מיני דברים שעולים סביב הדבר הזה. אני חושבת שאין לזה סוף, זאת אומרת, תמיד אפשר להמשיך ולדבר, בטח על שני דברים כאלה שכל אחד מהם הוא עולם שלם ומורכב, ויש כל כך הרבה מה להגיד על זה, אז כשככה מצרפים את זה גם ביחד בכלל.
ממש ממש תודה שבאת, שהסכמת לדבר ולהסתכל על הדברים האלה ביחד, היה לי ממש 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 מעניין, וכרגיל כזה דיברנו על מה נדבר, והלכנו גם לכיוונים חדשים שאף אחת מאיתנו כן. לא חשבה שזה מושלם, ככה שיחה מפרה אמורה להיות.
לגמרי.
אז ממש ממש תודה. יש איפשהו שאפשר למצוא אותך, שאת רוצה לספר למאזינות שלנו?
אפשר למצוא אותי דבר ראשון בפייסבוק, ליאת פלטנר ניסן, ואפשר להגיע אליי, באמת, כן, להזמין אותי להרצאות או לסדנאות, בשמחה.
אז אנחנו נשים קישורים בתיאור של הפרק, ואז אנשים יוכלו למצוא אותך. טוב, אז אנחנו מסיימות, וממש ממש תודה, ולכל מי שהקשיבו לנו, אני מקווה וגם יודעת שממש נהנתם, כי כאילו איפה יוצא לשמוע על הדבר הזה ועל השילוב הזה. זהו, אז תודה.
תודה לך, היה לי ממש כיף ומעניין.
ייי. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא.